You have reached your destination.
הסינגולריות, פודקאסט על בינה מלאכותית שפוגשת מציאות, עם גלית גלפרין וחן שיר.
ברוכות וברוכים הבאים לסינגולריות, פודקאסט שמפגיש את החיים האמיתיים עם בינה מלאכותית. בכל פרק אנחנו מנסות לענות יחד עם מומחים בתחומם על השאלה הגדולה, לאן זה לוקח את התחום שלי. והיום, בנקאות. מהם הפעולות שמחליפות היום בנקאים באמצעות AI, איזה בעיות זה מביא, וגם אורח מיוחד מאוד, גל ברדעה, מייסד ומנכ"ל 1-0, שיעזור לנו לעשות סדר בדברים. היי גלית.
היי חן. חן, מתי פעם אחרונה היית בבנק?
האמת שלא הייתי הרבה זמן. רציתי לספר לך סיפור בנושא הזה. לפני כמה ימים הייתי צריכה לחדש איזשהו פטור מעמלות בבנק. כתבתי בצ'אט לבנקאי, והוא ענה לי מיד, שומעת, לא מגיע לך. ואז אמרתי, רגע, מה זה הדבר הזה? כאילו, אני כבר שנים בפטור מעמלות. אז חיפשתי את הטלפון של הבנקאית שאני תמיד מדברת איתה בבנק, והתקשרתי אליה ואמרתי לה, שומעת? הוא אמר לי שלא מגיע לי. אמרתי, אוי, זווי את הצ'אטים האלה בבנק. אני אסדר לך, יש לך פטור מעמלות, וגם זיכוי אחורה, וביי.
בשביל זה את צריכה שמישהו יכיר אותך בבנק.
ואני צריכה שמישהו יכיר אותי בבנק. אני לא חושבת שיש דרך אחרת.
אבל אני חושבת שאם מחר בבוקר יהיה לנו איזשהו כלי בדמות GPT, שהוא יהיה הבנקאי שלנו, זה לא כמו צ'אט שיש בו מישהו אנושי שאולי לא מכיר אותך. זה כלי שהוא בעצם ידע לעבור על כל הדאטה שלך, ולתת לך את התשובה, כן מגיע או לא מגיע.
אבל הנה. עבר שם מישהו על התוכן שלי, והוא החליט שלא מגיע לי. ולכן אני לא חושבת שאפשר להחליף את הבנקאים שלנו ב-AI, עם כל הרצון הטוב לטכנולוגיה ומדהימה ככל שתהיה. אני סקפטית.
אני בכלל חושבת עכשיו על משהו אחר כשאת אומרת את זה. אני אומרת, איך אני בכלל יכולה לקחת AI ולאפטם את חוויית הלקוח? או האם זה אפשרי בכלל? האם אנחנו נסמוך על הדבר הזה? בסוף זה הכסף שלנו, זה הדבר הכי רגיש.
הכי רגיש, הכי אינטימי.
ואנחנו צריכים עכשיו לקחת טכנולוגיה ולסמוך על זה שהיא לא תעשה טעות. שהיא לא, מה שנקרא, תוריד אפס, מאיפה שלא צריך להוריד אפס.
בדיוק.
שאלה נוספת שאני חושבת עליה, זה בעצם האם לטכנולוגיה יהיה הטיות. אולי מי שעבד בצ'אט, ראה שאת אישה ופחות היה בא לו לעזור לך.
נכון.
ושאלה היא, האם הטכנולוגיה תפתור את זה או תעצים את זה?
נכון. נשמע לי כאילו יש סיכון מאוד מאוד גדול בזה שאנחנו דוחפות טכנולוגיה ומאמנות אותה על משהו שכבר היה עם בייס מלכתחילה.
אני חושבת שהגיע הזמן להציג את האורח שלנו. אני רוצה להציג את גל ברדעה, מייסד ומנכ"ל בנק 1-0, שישפוך לנו קצת אור על הנושאים האלה. היי גל, ברוך הבא.
תודה, כיף לי, איזה כיף להיות פה.
תראה, לכולנו יש בנק. לכולנו יש כסף בבנק, וכולנו יודעים שהבינה המלאכותית מתקרבת לשם בצעדי ענק. אתה רוצה שככה תספר לנו איפה אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את ה-AI נוגע בבנקאות?
אולי נתחיל דווקא ממה שאתם דיברתם. כי אני חושב, חושב שכמה דברים. אחד, בסוף מה זה AI? בסדר? זו מילה מאוד מאוד גבוהה לטכנולוגיה שמנסה לחכות פעילות אנושית. אוקיי? והיא מבוססת, כמו שאמרת, על מידע. בסדר? על דאטה. אז אני חושב שאחד הדברים, נקרא לזה הפשוטים או הקלים להבין, זה שזה לא מכונת אלוהים שעושה מה שהיא רוצה, היא לומדת את מה שאת למדת. אז את לוקחת מכונה, שנקרא לה AI, ואת מלמדת אותה את כל מה שבנקאי למד, אז היא אמורה לקבל את אותם החלטות שהבנקאי מקבל, נכון? לפי אותו סט החלטות. אחד הדברים היפים שם אבל, זה שיש פחות בייס למצבי רוח, יש פחות בייס לאני כועס היום, יש פחות בייס להצבנו אותי לפני שעה, נכון? יש פחות בייס לעיניים כחולות, לעיניים ירוקות. כלומר, אני חושב שאחד היתרונות הגדולים מאוד של תוכנה, כאילו באופן כללי, זה שהיא קונסיסטנטית. כלומר, בסוף הרבה מההחלטות שמתקבלות היום, בכלל בעולם הפיננסי, תלכו ליועץ השקעות, ליועץ פנסיוני, זה החלטה שמתקבלת על סמך איזשהו אלגוריתם בראש, נכון? אני יושב איתך, כן, ואני מסתכל על כל העולם הפנסיוני שלך, ואני לומד את התיק שלך ואת המוצרים, ואני שואל אותך שאלות על מתי את רוצה לפרוש, נכון, וילדים ומשפחה וכו'. ואז אני הולך לכל מה שלמדתי, ומה החוקים של הפנסיה, ומה התשואות של מגדל ומנורה והכל, זה בסוף דאטה. ובסוף אני עושה אלגוריתם בראש, נותן לך תשובה. עכשיו, ככל שתוכנה עושה את זה, הסיכוי שהיא תטעה, כאילו, לתוכנה אין העדפה למגדל. היא לא יכולה להיות מוטה, נכון?
כן.
היא לא יכולה להגיד, אבל אתמול ראיתי פרסומת למנורה, הרי מה עובר ליועץ בראש? יכול להיות שאתמול הוא ראה פרסומת למנורה, יכול להיות שאתמול הוא פגש מישהו מכלל. זה לא קורה לתוכנה, כלומר, היכולת שלה להיות קונסיסטנטית.
אבל כן יש בייסס, כי היא עדיין מאומנת, על דאטה, ש...
שאולי יש בו יותר מגדל.
שיש בו יותר מגדל, לצורך העניין. נכון? היא מומנת על ידי, על דאטה, שיכול להיות שיש בו בייס אינהרנטי.
נקודה מצוין.
של אנשים לבנים.
עכשיו יהיה מקצוע חדש,
בדיוק הזה. לא יודעת, מהכנסה מאוד ספציפית.
אז אני חושב שיהיה מקצוע חדש, והנה בוא נפתח תקן חדש, בסדר? שנקרא, לא יודע איך לקרוא לזה, איזשהו פוסט-QA ל-AI, בשביל לוודא שההתפלגויות הן על גבול הנורמליות. את צודקת, צריך להיות משהו חדש. כלומר, שלבוא ולראות שהדאטה סט שאתה מאמן אותי, הוא שלם. שהדאטה סט לא מוטה. בסדר? ושהתוצאות שאני נותן, אין להם איזשהו בייס גדול. אבל עדיין זה ה5%. תחשבי על כל ה95% טעויות שקורות היום בנתינת אשראי, או בייעוץ פנסיוני, או בנהיגה, או במיליון, או רופאים. יש ספר מדהים של ברח לי השם, שנקרא משהו סביב טיים, שזה מחקר שעשו בישראל וזכה במלא פרסים, על מתי נכון להגיע למיון או לבתי משפט, אתם מכירות את זה?
כן.
אז שחרור בערבות, למשל, בישראל, זה מחקר שזכה בהמון פרסים, אם אתה מגיע בערב ואחרי צהריים, אין לך סיכוי להיות משוחרר בערבות. עשו את הבדיקה הזאת בארץ על פני עשרות שנים. אם אתה מגיע בבוקר, הסיכוי גבוה. וכל המסקנה של המחקר הייתה שבבוקר השופט מצבו טוב, בצהריים הוא רעב, אחרי זה הוא מנמנם, הוא רוצה לישון. אחרי צהריים ובערב רופאים לא שוטפים ידיים. כמות הזיומים עולה, כי הם עייפים. יש משהו במין האנושי שאין מה לעשות. יש לו biases שנובעים מעייפות, ממחשבות, מיליון דברים. זה לא קורה לתוכנה. אז יש את ה15% שמדברת עליהם. זה אומר שאנחנו צריכים לוודא, אני חושב שיהיו מקצועות חדשים, לוודא שהדאטה סט הוא טוב.
יופי, אז אתה אומר שני הדברים. דבר ראשון, אתה אומר, יהיו מקצועות חדשים. איזה מקצועות חדשים יהיו?
אז אחד, אני חושב שיהיו מקצועות של איך לבנות דאטה סטים נקיים, בסדר? יהיה מקצוע של לוודא שאין בייס, כמרתי, סתם לראות את ההתפלגות של ההחלטות. יהיה מקצוע של explainability. אני חושב שיהיו מומחים חדשים שיקראו להם לחדר ויגידו, תסבירו לי.
איך זה קרה?
איך זה קרה? זה מקצוע חדש. היום...
כאילו, אנשים שיעשו reverse engineering לקבלת החלטות של ה-AI...
אבל ידעו להסביר את זה לא טכנית, ידעו להסביר את זה להנהלה.
אוקיי.
בסדר? אני חושב שזה יהיה מקצוע מדהים חדש.
זה אנשי מוצר שמבינים טכנולוגיה ויכולים לדבר עם אנשים.
אבל בדיוק, אבל צריכו ממש להבין, ללכת לקוד באיזושהי צורה ולהבין למה הוא קיבל החלטה מסוימת. אני חושב שלמשל, כל העולם של איך לבקש ממכונה לעשות דברים. בסדר? כי מכונה, בניגוד לבן אדם, צריכה קצת קונטקסט. בסדר? אז היום מדברים על כל העולם של פרומפטים. בסדר? נכון? עכשיו, למה זה מורכב? כי מה זה פרומפט? עזבי, זו מילה גבוהה בשביל להגיד, שאלתי שאלה. נכון? לכתוב שאלה. למה זה מורכב? כי המכונה צריכה קונטקסט. כי כשאני שואל אותך שאלה, מה השעה? את יודעת מי שאני זה גל, איפה אנחנו יושבים, איפה אנחנו נמצאים היום. יש לך איזה קונטקסט כזה, נכון? את רגילה לאנשים שואלים אותך מה השעה, את כבר יודעת איזה תשובה לתת. הוא רוצה את התשובה בצורה כזאת וכזאת. מכונה לא יודעת, היא צריכה קונטקסט, לכן היא צריכה, אנשים צריכים ללמוד לשאול את השאלה. האם תוכלי להגיד לי מה השעה? בהינתן שאנחנו במדינת ישראל, ובהינתן שאני רוצה את התשובה בשתי ספרות, נגיד, סתם 1-5-15, ולא את השעה 3, אני צריך יותר קונטקסט. ואני חושב שהיכולת לשאול מכונה ולהגיד מה אתה רוצה, זה גם מקצוע חדש, נקרא לזה סוג של פרודקט.
אני רוצה אבל רגע לשאול לך משהו שהוא במה שאתה אומר לכיוון של המקצועות החדשים. כי בעצם אתה אומר לי, תשמעי, מה שהיה עד עכשיו הבנקאי שלך, הוא לא יהיה יותר. זה לא יהיה co-creating with הבנקאי. זאת אומרת, זה לא שהבנקאי ישתמש בכלי עכשיו לקבל החלטות יותר טובות, זה כלי שהוא יעלים את הבנקאי או יזיז את הבנקאי לעבר תפקידים.
כן. הוא לא יעלים אותו. אני חושב שמה שיקרה, זה מה שאנחנו, אני מתכנן לעשות, אני מקווה sooner better than later, ולדעתי זה יקרה מהר מאוד. 90-95% באינטראקציה שיש לכם עם הבנק היום, תעשה באמצעות מה שאנחנו קוראים אלה, שהיא בנקאית AI, בסדר? בוט על סטרואידים. אבל היא תדבר כמו בן אדם, היא תחשוק כמו בן אדם, היא תדע לתת לך הלוואה או לא הלוואה, היא תעשית לך גם מסר ומתן.
למה זה היא וקוראים לה אלה?
החלטה של מנהלת מוצר. קיבלה החלטה, מנהלת מוצר אצלנו קיבלה החלטה. קוראים לה אלה ושהיא בת.
אני חייבת לדבר איתה. באופליין.
כן, כן. מה יקרה לבנקאים? יהיה להם זמן לדבר איתך על דברים מורכבים.
שהם?
כמו למשל תכנון פיננסי. לפעמים החיים טיפה מורכבים. יש לי ילד, אני רוצה גם דירה וגם אוטו וגם נסיעה לחול וגם אשתי רוצה את עצמאית ואני גם רוצה לעזוב את העבודה. באמת שהחיים זה טיפה איזה, סליחה, זה איזשהו אלגוריתם כזה שצריך לעשות איזושהי נוסחה בכמה מימדים. אז אני חושב שזה כבר משהו שבשלב הראשון יצטרכו אקספרט. המכונה תדע לאסוף, אנחנו קוראים לזה Soft KYC. יש עולם של KYC, Know Your Customer. אנחנו המצאנו מושג שנקרא Soft Know Your Customer, שזה לא מה שהבנק שואל אותך, כמה אתה מרוויח, אלא זה שמות של הילדים והכלבים, ומה את רוצה לעשות, ויש לך אוטו, וכמה הוא שווה. Soft skills. אז אלה יודעת לאסוף את הדברים האלה, ואז יבוא בנקאי, יאבד את זה בעין, ויגיד, אוקיי, אכן, הבנתי עכשיו. אלה שאלה אותך מלא שאלות, הבנתי גם מה את מפחדת, הבנתי מה את חולמת, יש לי פתרון. בסדר? אני חושב שבשלב הראשון, וזה for the foreseen future, בסוף יצטרכו בן מומחה לדברים האלה. אבל מה יקרה? פתאום, אם היום one expert, נקרא לזה one, לא יודע, יועץ השקעות, או יועץ פנסיוני, או מתכנן פיננסי, יכול לטפל 100 לקוחות, 200 לקוחות, כי הוא עושה את הדנית, אף אחד לא מאבד אותה. אז תחשבו שיועץ השקעות יכול לטפל ב-1 ל-100,000.
כן, אבל אתה בדיוק, אתה מחזק את זה. אני בראש שלי, היועץ השקעות, מה שאתה מותיר לו, זה את האמפתיה של לדעת מי אני, ושקוראים לבת שלי כך וככה.
חד משמעית.
ויהיה לו את האלה, שהיא גם תגיד לו, תשמע, זה הדוח אקסל, מה שהיה פעם הדוח אקסל, זה עכשיו, הנה התובנות שלי, ואת זה אתה עכשיו תעביר בצורה פרסונלית, של human to human.
את שואלת אותי בסינגולריות, לאן זה הולך, בסוף, בטח בעולם הבנקאות, אני יכול לדבר איתכם על עוד עולמות, בסוף, האמפתיה, אתה תהיה מוכן לשלם על זה כסף. אני חושב שאנחנו בסוף נבחר את השירותים שלנו, יהיה איזשהו אישור קו, בוא נקרא לזה, כולם השתמשו ב-GPT-7, נכון? וכולם ייתנו את אותה אלה מדהימה. בסדר? חלק יעשו את זה היום, אני אעשה את זה היום, ובנק פועלים יעשה את זה בעוד 10 שנים. עוד 15 שנה כולם יאשרו קו. ואז בסוף, ההחלטה תהיה עכשיו, זה יחתה של אמפתיה. זה קצת, אנחנו קצת נחזור אחורה, למותגים עם רגש, ולבן אדם פתאום, כאילו, אני בוחר בבנק מסוים כי הטכנולוגיה מדהימה ועושים הכל מדהים, אבל בסוף יש שם את חן. והאמת שכשיש בעיה, חן מה זה מבינה אותי.
אז רגע, באמת יהיו בבנק הדיגיטלי הזה, שאנחנו הולכים אליו, אתה מדבר על אנשים. יש שם כאילו חזות של אנשים שכן ישרתו את הלקוחות?
כן, אני חושב שהם פשוט יעשו, אמרנו, אם 95% ממה שהם עושים היום, אלא תעשה, אז יהיה להם זמן לעשות את הדברים שהם לא יכולים לעשות. כי כשאת מתקשרת לבנק, את מתקשרת לשאול איפה הפנקס צ'קים או להוריד עמלות. האמת היא שמה שבא לך באמת להתקשר, להגיד, תקשיבו, קיבלתי דוח של הפנסיה, אני לא מבינה כלום. כמה היה לי בפרישה? 6,000. ומה אם אני רוצה 15,000? מה אני צריך לעשות? ואני רוצה לקנות בית. מה אני צריך לעשות? אז יהיה פתאום לבנקאי זמן לעשות איתך שיחה של 40 דקות. היום תתקשרי לבנק לאומי, תעשי שיחה כזאת. מה יקרה אחרי 5 דקות? מה הוא יגיד לך? תרדי ממני. אני שמים לי פה בזה שאני
לא, אני חושבת שבכלל, אני לא יודעת, אני מעולם לא ניהלתי שיחה כזאת עם הבנק שלי, כי אני חושבת שזה בכלל לא באג'נדה שלהם. זה נשמע לי כאילו
אבל אתה זה באג'נדה שלך, את צודק
לא שלהם. לא, אתה מייצר איזשהו תפקיד חדש גם בתוך הבנק. אופה. אני לא חושבת שזה באג'נדה של הבנקאית הפרטית שלי.
אבל לא של, זה לא באג'נדה של הבנקאית, זה באג'נדה שלך. אנחנו,
זה שזה באג'נדה שלי לא אומר שהיא יודעת לתת לי בכלל מענה כזה היום.
אנחנו קוראים לה, בעצם למה שאנחנו עושים, אנחנו קוראים לזה בנקאות פרטית דיגיטלית. כי מה הרעיון? אומר שכשהתוכנה, הקוד, יעשה את כל ה-95%, אז אני אוכל להביא מה שנקרא בנקאים פרטיים מאוד מוכשרים, יועצי השקעות, זה נקרא Relationship Managers, זה מה שיש ביוליס בר וזה. אני אתן לך מישהו כזה, שתוכלי לדבר איתו. עכשיו, זה קסם.
זאת אומרת, אתה אומר, אני אנגיש את הפרימיום בעזרת זה שיהיה לי טכנולוגיה שעושה לי את כל ה...
זה המצגת משקיעים, אגב. זה, בדיוק זה הקונספט של הבנק. אנחנו ניתן פרייבט בנקינג לכולם בעולם. היום זה רק למעטים, זה רק למי שיש לו 10 מיליון יורו, 20 מיליון יורו. אבל מה קורה איתנו? אין לנו. אז אנחנו ננגיש את הפרייבט בנקינג לכולם. למה? כי 95-99% מהעבודה שהבנק עושה היום, קוד יעשה, אלא תעשה. ואז אני אוכל להחזיק עבור חן, רילשיפ מנג'ר.
אז מה שאתה אומר לי שזה שילוב. יש לנו גם, זה גם קו-פיילוט, אבל זה גם מחליף חלק מהבנקאות. זאת אומרת, זה שילוב. זה לא שזה יהיה אך ורק קו-פיילוט, שבעצם יישארו הבנקאים, אבל יהיה להם עוד תוכנות שאיתם הם יעזרו בקבלת החלטות. וזה גם לא מצב שבו מוחקים לגמרי את כל הבנקאים, ואומרים, חן, עכשיו את מדברת עם בוטים.
משחררים אותם לצד של ה-relationship, מה שאנחנו קוראים ממש relationship management, לצד האמפתי. אני חושב, אגב, שאת תראי את זה בעוד מקצועות. אני חושב שמחר בבוקר, אם הייתי מקים קופת חולים, זה לא מופרך להגיד שיהיה יואל רופא המשפחה הווירטואלי, שיעשה איתך הכל.
מעניין שהוא גבר.
אופרה, רופאת המשפחה הדיגיטלית. אתה נכנסת פה ל... אבל היינו באלה. אז אני איזנת את, רואה?
כן, כן, אני רוצה לחזור לאלה, כי הסיפור הזה של מה שאתה אומר שנחזור אחורה, גם לאמפתיה וגם, אני שמעתי גם לקרפטינג. זאת אומרת שכש... כשתרצה לקנות משהו, זה יהיה נורא חשוב לך המלאכת יד פתאום, כי הכל יהיה, שוב,
גם זה יעבור.
בצורה, כן, כן, בצורה כזו או אחרת, אבל הכל יעבור למכונות.
כן, אני חושב שהמכונה, אני אומר לחבר'ה שלי בתוך הבית, שהאתגר הכי גדול שלנו, שאנשים יסמכו על המכונה, הכל קורה בצ'אט. גם הצ'אט עם בן אדם וגם הצ'אט עם אלה הוא בצ'אט. בסדר, זה לא שיחות טלפון. בסוף כל שיחה אנחנו מבקשים מהאנשים לדרג. איך הייתה השיחה מאחד חמד? שמה הגיוני, נכון?
כן.
שליש מדרגים, שזה מדהים, בכל השיחות, שזה מאות ביום. הבריף הוא שאלה תקבל ציונים יותר טובים מהבן אדם. מה אני רוצה להגיע?
אתה עושה טורינג טסט פנימי בבנק?
זה סוג של טורינג טסט, זה יפה. זה סוג של טורינג טסט. כל מה שאני רוצה להראות זה שכן מעדיפה את אלה. שיותר נעים לה.
והיום?
היום זה אלה קצת פחות מהבנקאי, מהבן אדם.
כן, לא מחוברת ל-GPT.
זה הרבה בגלל השיח החופשי, שהוא קצת כפתורים היום. זה pain and
death. זה מה שבאתי לשאול. זה כבר ברמת ממשק. כאילו פה אני נכנסת קצת
אבל זה יגרום לקפיצה.
זה נשמע גם מסוג הדברים שהם פתירים. זאת אומרת, זה בסך הכל אינטגרציה עם כלי, ואתה מתקדם.
נכון, זה
קשה. זה לא, הכלים עומדים לרשותך.
נכון, זה קשה.
מבחינת רגולציה, אבל הם מרשים לך לעשות דברים כאלה? להגיד, בוא, מחר בבוקר בוא נחבר את ChatGPT. ויאללה, וכל הדאטה של כל הלקוחות שלך זורמים גם אצל OpenAI וחגיגה. מרשים לך?
אני, תראי, עוד אין לזה פרמורק רגולטורי, אז עוד לא שאלתי, אבל אחד הדברים היפים, אני לא גדלתי בתעשייה ואני לא בנקאי, זה שאתה לא לוקח דברים ככה זה. בסדר? אין לך פרות קדושות. ואתה מבין שהאמת שהכל אפשר. ואתה יודע שאם צריך, אז משנה רגולציה. אז אתה עובד עם הרגולטור, והרגולטורים בארץ מאוד פתוחים, שבאים ומאתגרים ומציעים הצעות, ולפעמים מקבלים, לפעמים לא. אבל אנחנו, אגב, בשביל להקים את הבנק, הנה משהו שרבים לא יודעים. כשהקמנו את הבנק, לפני 3 שנים התחלתי לעבוד, עשינו 14,000 משימות בשביל להקים בנק בישראל. וגילינו שבשביל להקים בנק בישראל, אני צריך לעמוד באותן רגולציות של בנק פועלים, שקיים 100 שנה. אין סט רגולציות שמתאים לבנק קטן, או לבנק עם 100 לקוחות, או 50,000. עכשיו, המעמסה הרגולטורית היא פסיכית. אני צריך לעשות את אותם דוחות של בנק עם 2 מיליון לקוחות, זה משוגע. אז מה עשינו? מיפינו את כל הרגולציות בארץ, באמת, סיפור מדהים. עברנו על מאות, וסימנו בגדול מה אנחנו חושבים שמתאים לבנק קטן ומה לא. ואז כתבנו,
עשית להם את העבודה.
עשינו להם את כל העבודה, אנחנו יחד עם שותפים KPMG ועם משרד מיתר, והצענו סכמה רגולטורית שנקראת בנק חדש, שהיום היא קיימת, שהיום אש בנק למשל קם על בסיסה, מי שרוצה להקים בנק, שהיא עושה רגולציה שונה, הרבה יותר קלה, לבנקים עד 600 מיליון שקל, לא משנה. 3 שנים אפשר להגיע, לעשות עם זה. עכשיו, זה שינת הכל. עכשיו, אני זוכר שבאו ואמרו לי, אין סיכוי. כשאתה עובד מסודר, אתה נחוש, אתה עושה עבודה רצינית, כותב ספר, אז זה פתוח עם אותו דבר. אז אני אשכנע, לאט לאט, איך אני שומר על ה-GPT, ואיך אני עושה explainability, איך אני מסביר, ואיך אני עושה את הבייס של העיניים הכחולות, והעיניים הירוקות, נכון? הצעד אחרי צעד. אבל היופי בלהיות ראשון עם המצ'טה, זה שאתה צריך, כאילו, אתה יכול אחד לקבוע את הדרך, אבל גם יש שריטות, אז אתה צריך לעבור את אתה הראשון שהולך.
אתה מכיר את מה שבלומברג עשתה עכשיו? עם
כן.
עם המודל שימנע
עוד לא הושק, אבל כן.
עוד לא הושק, אני רגע רק כן. אסביר, מודל בלומברג לקחה, מה שנקרא, בלומברג GPT, פשוט ימנע על כל הדאטה הפיננסי שיש לה, על כל שלוחותיה, וזה יהיה מודל שמן הסתם ישמש לסוג של השקעות, זה יהיה משהו שהוא, לדעתי, יכול לשנות את העולם הפיננסי, פשוט בגלל המיקוד.
כן.
זה לא לקחת כבר איזה משהו כללי כמו ChatGPT, זה ממש לקחת משהו.
אני חושב שהדברים האלה יהיו גנריים. אני חושב שאם אני אתם, פרופו סינגולריות, צריך להניח שזה מאחורינו האירוע הזה, באמת, אני יודע שזה נשמע שזה לפנינו, זה מאחורינו.
האירוע של ChatGPT.
זה גנרי, בסדר? זה גנרי,
זה יהיה לכל תחום.
יהיו 52,000 מודלים. הם יהיו מעולים, על כל תחום, והם יהיו על גבול החינם. מה קורה עכשיו? אני חושב שזו השאלה. הרבה אנשים מתעסקים עדיין בזה. צריך להניח שזה מאחורינו. יהיה מחר מודל על הכל. עכשיו, מה עושים עם זה? אמרנו, איזה מקצועות יהיו? אם אני מחר בבוקר, סתם, לא הייתי מלכ"ל בנק, אז והייתי מחליט שאני הולך להיות חברת ייעוץ, בדיוק היה לי שיחה על זה עם מישהו לפני כמה ימים, אמרתי לו שלדעתי, עולם ה-HR הולך לעבור מהפכה, כי חברות, המבנים הארגוניים יראו שונה. כי פתאום, עם מספיק כלים כאלה של GPT, יכול להיות שאני צריך חצי מכוח אדם.
בטוח.
זה בטוח.
אבל מה זה אומר על המבנה שלי? מה זה אומר על אנשים שאני...
יש לי שאלה, כי התחלת לגעת בזה, את אומר עוד 15 שנה, גם בנק הפועלים, אבל איפה זה עוד שנתיים, שלוש מהיום?
תראה, זה קשה להיות, זה נורא מסוכן לתת נבואות, ואז אתה מגלה שזה טיפה יותר קשה. בסדר, חשבו שהרכב האוטונומי ייסע כבר. אני חושב ששנה מהיום זה לא מופרך, שאצלנו לפחות 90-95% מהאינטראקציה, אתם תעשו עם אלה, על הכל. כאילו, זה צריך להיות שאלה, מה זה מורכבת בשביל להגיע לבן אדם, באמת. ואין כמעט כאלה. אתם תעשו ייעוץ פנסיוני עם אלה וייעוץ השקעות, ואתם תשאלו אותם על הצ'קים ועל ההלוואות, ותפתח טיקט, תפתח תקלה ותחזור אליכם התקלה.
אתה רואה מצב פרואקטיבי שלה?
כן, היא עושה כבר היום, אז הפרואקטיבי אפילו זה חלק הקל. כי פרואקטיבי זה קצת חוקים שאנחנו מגדירים, אבל מה שיקרה עם אלה, שזה גם לא מופרך, זה שאת תגידי לה מה את רוצה, אלה, אני רוצה שתתריע לי כשאני נכנס למינוס. אז מה היא תעשה? היא תשמור את זה בסופט KYC, טבלה, נריץ מודל, תפנה אלייך. כלומר, הטכנולוגיה קיימת. אז אני חושב שהיום, once היא יכולה לדבר איתך ולהבין מה את רוצה, מאחורי הקלעים, אני כבר יודע לעשות. ואני באמת מאמין ששנה מהיום, באמת, אין שום סיבה שתדברי עם הבנקאים על דבר שהוא day to day. את תדברי עם הבנקאים שלנו, עם כולם, על דברים מורכבים. אני רואה אותך עושה שיחות, אני רוצה להוריש לילדים שלי שתי דירות, איך אני מגיעה לזה? אני מת לשיחות כאלה. זה שיחות ששווה לך לשלם עליהן. תגידי, על שיחה כזאת, ברור שאני מוכן לשלם כסף. בשביל שתגידו לי איפה הכרטיס שלי, אני לא מוכן לשלם כסף, נכון? אני רוצה את השירות ששווה לשלם עליו. ואני, בשביל להגיע לשם, אני צריך לנקות את כל הסכלס, סליחו לי, שיש היום, נכון? ששירות לקוחה מתעסק איתו.
אתה צריך לייצר הרבה טראסט, אבל... אתה כאילו אומר לי, בואי תעשי טראסט למכונה.
נכון.
תסמכי עליי שאני אביא את המכונה, שלא תתעי עם הכסף שלך, תפתחי איתה איזושהי מערכת יחסים עם אלה,
שהיא תהיה... שאמרתי לך שאני מודד את הציונים, אני חושב ש... אני חושב שזה הרבה עניין של קופי, איך היא מדברת. זוכרו שדיברנו על מקצועות חדשים? אני חושב שצורת התשובה שהיא תיתן, אפשר לתת לך תשובה, דיברנו קצת מקודם, אבל אפשר להגיד לך, כמה יש לך בראש? 100 שקל. זו תשובה אחת. תשובה אחרת שיכולה לתת, זה כמה יש לך בראש? תראי, יש לך היום 100 שקל, אתמול היה 200, אבל ירד באמצע כרטיס אשראי של 100, יש 100. תשובה שנייה, תשובה שלישית. היום יש 100, מחר תיכנס המשכורת, יהיה לך 300, מוחרתיים יורד כרטיס 400, יהיה לך קצת פחות, אבל אל תדאגי, נכנס השכר דירה בזה. כלומר, עומק התשובה, אפרופו אמרנו, זה, it's the time to shine של אנשים שיודעים לכתוב תשובות ארוכות, יהיה עוד מקצוע של אנשים, איך אלה עונה? כי הצורה שהיא תענה, וכמה שהיא תסביר לך מה היא עשתה, יגרום לך לסמוך עליה, כי את תשאלי בנקה היום שאלה, הוא מסתכל על הלוח שלו, של השיחות הממתינות, יותר תשובה קצרה, נכון? אז, אבל זה בן אדם, את סומכת עליו, אבל האמת שהוא ייתן תשובה קצרה, ותחשבי שהוא היה נותן לך את כל החישוב. כמה יהיה לי בעוד שנה? אני שם הכל חודש 600 בחיסכון. אתה שם? אז יהיה לך 600, ובחודש השני יהיה לך 606, ואחר כך 613. תחשבי שהיא נותנת תשובה ארוכה. זה נותן ביטחון.
כן. אתה מדבר על זה שבסופו של דבר, המודל העסקי על זה שאנשים יקנו את השירות פרימיום. ואני שואלת רגע, בקבלת ההחלטות בתוך הארגון, במנועי ה-AI שאתה מפתח, הרי יש את הדברים שהם לטובת יצירת כסף עבור ארגון, נכון? יש את המוצרים שאתם מוכרים, פנסיה והלוואות ועוד כל מיני מוצרים שהבנק מוכר, או נגיד לעשות השקעות, ויש את הדברים שהם לטובת הציבור, בעצם לטובת הלקוחות שלכם.
אני גוף שקם בבוקר בשביל לתת לך שירותים ולקוות שתשלמי עליהם. את לא חייבת להיות אצלי. כלומר, אין הבדל. אם אני אתן שירות שלא תרצי לשלם עליו, אז את לא תבואי, אני אפשוט רגל. אני כמו חנות. תחשבי על סופרמרקט.
אז מבחינתך, AI יושב על הכל.
לא, מה...
למה אני שואלת את זה?
למה אני עושה AI?
כי רצה להבין איפה אתם שמים את המשקולות.
למה אני עושה AI? למה אני עושה כל דבר שאני עושה בבוקר? למה אני עושה מכונת קפה? למה אני עושה לוגו על הדלת? בשביל מה?
למה?
סיבה אחת. בשביל שתבואי. אם את לא באה, אין לי זכות קיום. אני לא קיים בשביל הקיימות. אני קם כי יש לקוח שבא בבוקר, בוחר לבחור בנו, נכון? ובוחר לשלם. אז כל דבר שאני עושה, 100% מהדברים שאני עושה, המטרה שלהם זה שתהיה מרוצה. כי אם לא תהיה מרוצה, מה יקרה?
לא, אני אעזוב, אני אנטוש, זה בוודאות.
אז זה לא יעזור לי לשים שקל שלא עושה אותך מרוצה. אין לי שום אינטרס לשים שום שקל בארגון.
אז איפה באמת כל המקום הזה של השקעות, של...
אבל השקעות לטובת מה?
גם יש השקעות של הבנק.
לטובת?
לטובת לעשות חלק מהרווחים עבור
עצמו. אבל איך אני עושה רווח?
על הכסף שלי.
כשאת מרוצה, בדיוק.
אם אני שמה את הכסף שלי אצלך.
אבל אם לא תשימי, זה לא ירוויח. אז כל מה שבסוף, פונקציית המטרה היא מאוד פשוטה. לקוח מרוצה, זה לקוח שמשלם. כשלקוח משלם, אני יכול להשקיע ולעשות דברים מדהימים ולקנות מכונת קפה לעובדים. אם הלקוח לא מרוצה, הוא לא משלם, אין מכונת קפה, אין השקעות, אין R&D. כל דבר שאנחנו עושים.
אתה מסתכל על זה כמו מוצר. אני חושבת שהבנקים האחרים, אם אני אעשה השוואה הגסה, פשוט לא רואים בשירות הזה מוצר.
אבל אני טוען שזה לא חייב להיות ככה, ושאפשר, יש אפשרות בחירה. בפעם ראשונה בהיסטוריה יש אפשרות בחירה, ואפשר לבחור. ויש משהו שונה, לטוב ולרע, אפשר להמר עליו, והוא נלחם עלייך כל יום, והוא רוצה שתבחרי בו, והוא לוקח כל שקל בשביל שיהיה לך טוב. כאילו, אני רואה פה מערכת יחסים באמת לעשרות שנים.
אתה רואה אבל מערכת יחסים שהיא כאילו עם הטכנולוגיה. כי אתה אומר לי, בואי תבחרי במשהו שהוא יהיה, אבל... זה יהיה הבנקאי, הבנקאי שלך הוא...
As long as you like it, אבל בוא, אני אלך איתך שנייה למקום קר. בסוף המטרה שלי היא לרצות אותך. אם אני אחשוב שהטכנולוגיה לא עובדת, אני אעשה משהו אחר. לא, אני חושב שאת מעדיפה את זה. אני מאמר.
בהסתכלות על הילדים שלנו, אתה כנראה צודק.
אבל אני חושב שגם דיברנו עם הרבה כמוך, ועם משפחות ועם משקי בית שאמרו, תקשיב, אני לא מבין כלום בכסף. אני מרגיש שהכסף נוזל לי בין אצבעות. אין לי כוח נהל את זה. אני מוכנה לשלם. אני אומר, משפטים מקצות מיקוד. אני, כאילו, משפטים שאמרו לנו, נקרא לזה המעמד ביניים הקלאסי, אמרו, אנחנו משלמים כל שבוע 200 שקל למנקה, 100 שקל לדוג ווקר, לבייביסיטר, אני מוכן לשלם 100 שקל בחודש שמישהו יתעסק לי בכסף.
זה רייזאפ. על זה רייזאפ קמו, לא?
על זה רייזאפ קמו, ועל זה, ורייזאפ עושים עבודה מצוינת, על זה רייזאפ קמו, על זה קמים בנקי ההשקעות של העשירים, כי את משלמת להם 6,000 דולר בשנה, או 10,000.
שנעלו את הכסף.
כן.
אז הטענה היא שבסוף, אני יוצאת לך שירות, שאת תעשי פודקאסטים מעולים. תעסקו בפרודקט, ותמציאו דברים, ותלכו להקים חברת HR, שתשנה את השוק. הנה לקוח ראשון, באמת, הנה. אני אומר לכם, אני הלקוח. כי אני חושב שזה ישנה את הארגון שלי. אבל אני לא רוצה שתתעסקו בלעבור על התנועות של הכרטיס אשראי, ולחפש עם הוד דפקו אתכם. כאילו, באמת. אני רוצה שטכנולוגיה תעשה את זה, ואני לא רוצה שתחשבי, עכשיו שקיבלת הדוח של הפנסיה, לקרוא אותו, להבין, הביטוח מנהלים, שהוא אגב לא ביטוח, הוא לא למנהלים. עם ה2.5% שלקחו לך על הקרן או על הזה, זה יותר מה1.7 שחברה שלך בגן כתבה בקבוצה, תגידו ליועץ, לא יותר מ1.7. נכון? ידע שווה כסף או באיזה משהו. מי מבין בזה? אז אני טוען שאני רוצה שאתם תשלמו לנו X כסף בחודש, שלדעתי הוא לא הרבה. ואנחנו נעשה את זה. ואני אעשה את זה באמצעות טכנולוגיה. וכשתרצי להתייעץ, דברי עם בנקאי. זה האימור שלי.
זה מעניין.
זה מעניין. אני חושבת שיש איזה רגע שבו קצת בא לי את הטכנולוגיה כבר ביד ולראות מה זה עושה. ומצד שני, אני עדיין בחשש נוראי שבחורה מהבנק לא תבטא לי את העמלות.
יש עכשיו מה שקוראים אותו אייג'נט. והאייג'נט, מה שהוא עושה, אתה אומר לו, אני עכשיו יש לי 100 שקל, ואני רוצה שתהפוך לי אותם ל-1,000, עושה ברכה, המפתחות בפנים,
כן.
והוא מתחיל עכשיו לעשות סקירה של שווקים, הולך, בודק, פותח את התיק, סוגר את התיק, מאמר על זה, לא מאמר על זה, וכולי.
בוא נקרא לאג'נט בשמו, בסדר? כי זה עולם מעניין. עכשיו בוא נוריד את זה לקרקע. מה זה אג'נט? בסך הכל זה... אג'נט הוא מנהל, בסדר? את באת למנהל, בנק, אמרת, אני רוצה להגדיל את התיק שלי. אז מה הוא עשה? הלך לארבעה אנשים. אמר, אתה תגדיל את החסכונות, אתה תגדיל את הפנסיה, אתה תגדיל את ההשקעות. כל אחד עשה מצגת, חזר למנהל, המנהל חזר אלייך. האג'נט בסך הכל מה שהוא עושה, הוא ממפה, הוא מדמד אותו דבר שבני אדם עושים היום. בקוד אחרי זה עשו את זה עם ריקורסיה. בסדר, קוד שבעצם רץ על...
כן.
אבל זה לא יכול להתפזר. כלומר, אין, זה בסוף מדמה, זה לא, אני יודע שיש סרטי מדע בדיוני ושמשתלטים, זה בסוף, אתה מתחם אותו בתוך עולם, מריץ אותו על איזושהי בעיה, מגדר אותו. זה כמו שאני אומר לעובד שלי, תעשה מצגת על ההשקעות שלכן, אבל אני אגיד לו, אבל היא לא תשקיע בקריפטו. אז אני אגיד לו, לא, אז הוא לא יכול להביא לי מצגת שיש השקעה בקריפטו. האם את רוצה שאני אקח אותך לסינגולריות שלך? 5 שנים מהיום, יכול להיות שיחריכו כל מנכ״ל להחזיק בצד ליאורה.
ליאורה.
ליאורה. ואני צריך לבוא לבורד שלי, הדירקטוריון שלי, ואני צריך להסביר שאני הולך שמאלה. ליאורה תגיד, ה-GPT תגיד, אני הולכת ימינה. ואני וליאורה נתווכח. עכשיו, יכול להיות שהיא צודקת. כלומר, האם קוד היה מקבל החלטה לייצר מוצר מסוכן? יכול להיות שלא. אלא אם כן, עכשיו אני קצת פילוסופיה, היו מייצרים לו איזה גולסי כזה, יכול להיות.
זה מה שאני טוענת. זה מה ש...
אבל less likely, כי אני חושב ש... כי שוב, זה, כאילו, תחשבי על רכב אוטונומי. יגידו לרכב האוטונומי להגיע במהירות בתל אביב לחיפה. אבל יכניסו לו בפנים גארד ריילס. אתה לא עובר באור אדום. לא נוסע יותר מ-100 קמ"ש. כלומר...
אבל אתה לא יודע...
אפשר לך לסגר הדרך.
אני חושבת שאתה לא יודע איפה הגבולות, אני חושבת ש...
של המכונה.
של המכונה. אתה לא יודע במה אתה צריך להגביל אותה, כי אתה לא מכיר את כל הפרמוטציות של ההחלטות שלה.
איזה כיף להיות ראשון בג'ונגל.
איזה כיף לחיות עכשיו.
איזה כיף להיות בעולם שאנחנו יכולים לקבל בו החלטות כאלה, ולייצר מוצרים כאלה.
אבל גם להיות בעולם שאנחנו לא יודעים, לא יודעים לאן זה הולך. זה הכיף. אנחנו לא יודעים. כי היינו, עד עכשיו חיינו בעולם שאנחנו יודעים מה זה אפליקציית מובייל, והגענו למצב שאם אנחנו מתעסקים עם הצבע של הכפתור. אז עכשיו, זה קצת כמו גילוי אמריקה. אתם מכירים את Age of Discovery, מקופה של בין גילוי אמריקה? ב-1492 חשבו שגילו את כל העולם, בסדר? ויש הרבה דיבורים וספרים על זה וזה.
מה זה כפתור?
ב-100 שנה, לא רק ששטח העולם מוכפל, אלא גילו את הטירס ואת הקפה, כלומר, האוכל והחיות. ויש הרבה מאוד ספרים על מה זה עשה לאנושות. אנשים שפתאום גילו עולם שהם לא דמיינו. תחשבו על חיות חדשות שפתאום באו. ויש המון המון ספרים ויש המון המון פסיכולוגיה על, על מה זה עשה לאנושות.
העובדה אז אתה שפתאום... אומר שאנחנו שם, ב-Age of Discovery 2?
אני חושב שאנחנו בהתחלה, ש-Age of Discovery מסוים. הגענו לאיזושהי, לא יודע, סוג של סטורציה כזאת, מיצינו את המובייל למוות, מיצינו את המחשבים, מיצינו את החיים, מיצינו הכל, נטפליקס, אוקיי. פתאום נפתח עולם, שילד בן 9, הבן שלי, מדבר עם מכונה, ושואל את השאלות, והיא כותבת לו קוד, ואני אומר לך, זה קצת כמו להיות בספרד, ומישהו מביא קפה, ואתה אומר, מה זה? ויש משהו עם צמר, ואתה אומר, כבשה? מאיפה זה הגיע? הוא ספר לך, זה הגיע מאוסטרליה. ומה זה אוסטרליה? גילו אותה לפני 4 שנים? מה זה השטויות האלה? ואני חושב שזה אנחנו בסוג של Age of Discovery. וזה מדהים, כי ייפתחו מקצועות חדשים, ומוצרים חדשים, ותחשבו על עולם שבו לא רק שיש פתאום רובוט כמו רובוט, אתה חושב שאפשר לדבר איתו. אתה יכול לדבר איתו על החיים. אתה יכול לבקש ממנו דברים, בלי ללמד אותו. כאילו, זה ממש Age of Discovery. עולם, נכון? עכשיו, זה לא...
זה מטורף.
אבל זה פתאום קורה.
זה מסתדר עם החזון שלך לבנק, העתידי. שאני אהיה מוכנה, שאני באמת כל היום מדבר עם רובוטים, ואני אהיה מוכנה לשלם...
אתה יודע שמישהו כתב לאלה, אני לא יודע אם את בוט או בן אדם, אבל אני אוהב אותך.
כן. וואו. גם אל אלכסה, אתה יודע? בחודש הראשון מיליון פעם, I love you.
וגם, האמת היא שזה גם משהו ששמענו מאלכס בפרק של פסיכולוגיה. כן. וגם סיפר את זה על
המשר
שלו, שאנשים כתבו בצ'אט, שהם אוהבים אותה. אנחנו נוכל לחזור אחורה, לעולם שיש בו רק אנשים?
את שואלת או מבקשת?
שואלת.
למה שנעשה את זה? לא, תראי, יש משהו כיף בלחזור לרומנטיקה, נכון? אבל זה עניין של בלנס.
כן.
בסדר? כאילו, אני לא חושב שהבוט יחליף לי ערב שירה, כי אני יושב במדבר על חול ושאר כל הלאה. אז אני לא חושב שזה... זה לא כמו לשמוע ספוטיפיי, נכון? ואני חושב שספוטיפיי לא הרג את ההופעות. תמיד חשבו שיהיה ירידה דרסטית בכמות האנשים שהולכים להופעות, וזה לא הרג את זה. ואנשים חשבו שהטלוויזיה תהרוג את הסינמה, וזה לא נכון. תראו מה קורה בארצות הברית. הבתי קולנוע פורחים.
אני חושבת שמה ש... אם אני צריכה רגע לחזות את העתיד שלנו בשילוב של המכונה, זה שמפגשים אנושיים יהיו הרבה יותר עוצמתיים, הרבה יותר חזקים.
גם יהיו לך יותר.
אני לא יודעת אם יהיו לי יותר במספר, כי הדור הצעיר הוא מאוד, הוא כאילו נולד לתוך האייפונים, הוא לא יודע אחרת, והתקשורת שהם מייצרים היא תקשורת שונה משלנו. אבל אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים קדימה, מה שיקרה לנו בעולם, זה שהמפגשים אנושיים יקרו, הם יהיו עוצמתיים, הם יהיו... רגשיים, הם יהיו עצומים.
אבל אני אגיד לך גם למה.
והם יהיו יקרים.
הם יהיו יקרים מפז.
אני חושב על זה אגב הרבה לאחרונה, כי אני חושב שאם יש עוד משהו שהייתי מאמר עליו את השיטונים שלי, אם הייתי בחר VC, זה על הזמן הפנוי שלכם. כי אני חושב שככל שיש טכנולוגיות מתקדמות, עכשיו רואים מלא גרפים במאה השנה האחרונות, שהזמן הפנוי שלנו הולך וגדל. עכשיו ב-Age of Discovery החדש הזה שלנו, עוד זמן ילך ויתפנה, אז פתאום מדברים משישה ימי עבודה לחמישה, לארבעה, פתאום אפשר לעשות מהבית, פתאום את הסיכום דיון אני אעשה ב-GPT, ואתה זה וזה 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 וזה, ואני חושב שמה שיקרה זה שיהיה לנו מלא זמן פנוי. מלא.
מישהו יצטרך לממן את זה?
לא, הייתי שם את הכסף על עולמות שתחביבים. אני חושב שמה שיקרה זה שאנחנו נראה התפוצצות של אנשים כמוני וכמוכן, שהולכים פתאום להקים קצת חלומות ישנים, יש עבודה, הרבה זמן פנוי, אז אני הולך עם התופים.
וואו, זה גם שלי. אני למדתי תופים בנערותי. גם אתה?
לא, האמת שגיטרה.
גיטרה. אז אני תופים. אני למדתי תופים.
אבל הייתי הולכים עוד תופים.
וזה החלום שלי לחזור לשם.
ואני חושב שפתאום, ופתאום יהיה זמן פנוי, אתה רואה?
קראת אותי, כרנטגן.
כן, ה-GPT כתב לי לפני זה. ספר לי הכל לכן. אבל אני חושב שזה יקרה, ואז פתאום הצד האנושי של לפגוש אנשים, אני חושב שהוא יהיה, לכלפך, הוא יהיה על סטרואידים. תראי יותר אנשים בערבי קריאה של ספרים, ותראי הרבה יותר אנשים בסדנאות כתיבה, ותראי הרבה יותר אנשים הולכים ללמוד דברים איזוטריים, פיסול בחמר מסוים. כי פתאום יהיה זמן, ואנשים ירצו להציע מהטלנט שלהם, נכון? ולך יש טלנט, ואולי פתאום יהיה זמן גם לתת ולמכור אותו. ואני חושב שהמפגשים האלה יקרו, בגלל שיהיה זמן פנוי, וזה עוד עולם שהולך להיפתח לנו.
זה עולם מעניין.
גל, איך נסכם את היום הזה?
לי היה מאוד כיף.
תודה.
וזהו, אז תודה שהזמנתם אותי. היה לי נורא מעניין האמת. גרמתי לדבר על דברים שאני לא מדבר בדרך כלל, זה נורא כיף.
איזה כיף.
מאוד כיף.
גם לנו היה מאוד כיף. תודה רבה שבאת.
תודה. אני שומעת שהאנושות הולכת להיות מוצר פרימיום. שהמגע האנושי והאמפתיה ולדבר עם מישהו ולהתייעץ עם מישהו, זה מה שמנכ״ל בנק וואן זירו רואה כעתיד שלנו. זאת אומרת, הוא אומר, הצ'אט כבר קרה, הטכנולוגיה כבר קרתה, זה רק עניין של זמן עד שזה ייכנס לכל המקום, ואנחנו נגבה יותר על שירותי, מה שנקרא, על שירותים שהם אנושיים ויותר מורכבים.
כן. בעצם המודל העסקי חדש הוא לבוא ולהגיד, מה שיוצא מהקופסה, מה שיוצא מהטכנולוגיה, קל. את זה אני יכול להנגיש לכל אחד, וגם להגיש לזה למיליונים, זה לא בעיה. שירות אנושי ואישי הוא כבר איזושהי חוויה שהיא חוויה משודרגת, ועל זה אנשים ישלמו גם כסף, ואני לוקחת את זה גם למקום האישי שלנו כבני אדם, זה אומר משהו לאנושות. זה אומר שהאנושות עכשיו היא בחוויה הבין אישית משהו משודרג. כשאת פוגשת מישהו בין אישי, זה פרימיום.
זו נקודה ממש ממש מעניינת, ואנחנו נמשיך ונעקוב.
כן.
בנושאים הבאים, ונראה אם הדבר הזה הופך להיות הטרנד החדש.
כן, אז את מוכנה להעביר את הכסף שלך לבוט?
עוד לא.
עוד לא.